אז ראשית כל אנחנו היום מתחילים ללמוד מסילת ישרים וכמה מילים על המחבר. אדם לומד ספר, היו עיניך רואות את מוריך, צריך לצייר את דמותו של המחבר, של הרב, לנגד עינינו. לא הדמות החיצונית, אלא האישיות. הרמח"ל הוא רבי משה חיים לוצאטו, נולד לפני 400 שנה, ממש 400, בשנת שין סמך זין, זאת אומרת 402. הוא נולד גאון, עם כישרונות גאוניים, כבר בגיל צעיר, 13-14, ידע את חוכמת הקבלה, כמובן ידע גם, היה גדול בתורה, וממש בגילים האלה עלה ועלה במעלות התורה, והיה לו שכל גדול וגם דביקות גדולה, וגם זכה להשגות גדולות, לגילויים. היה לו מגיד שהוא שמע אותו מדבר, מגיד זאת אומרת איזה כוח רוחני, זה מלאך, שלימד אותו חוכמה פנימית. הוא כתב הרבה דברים ממה שהמגיד אמר לו, בלשונו של המגיד. הוא היה כל כך גדול ועצום ונערץ, ועסק בחוכמה פנימית כבר באותו בגיל צעיר, שגם זה גרם ל... התנגדות גדולה אליו. זה לא היה זמן רב אחרי שהיה שבתאי צבי, משיח שקר, חששו שיהיה עוד כאן דמות כזאת מיוחדת, בולטת, היו כאלה שפחדו ממנו. אבל הוא היה דמות קדושה, שהוא... אחר כך מרדיפות, צריך לברוח. בסופו של דבר הוא עלה לארץ, חי כמה שנים בארץ. נפטר בגיל 40. חיבר הרבה הרבה ספרים. רוב הספרים הידועים שלו הם ספרי קבלה פנימיים. אבל גם יש לו ספר הדרכה, איך לגשת ללימוד השס, כללי השס. וזה כותב, מי שיודע את כל השס, הוא כותב כללים איך ללמוד את השס, ללמדות את כל התורה, את כל דברי הגמרא, אז אי אפשר לכתוב כללים על הגמרא. הוא היה ענק. אגרא, גאון מווילנה, שגם כן היה ענק עצום, שהוא ממש אחד בהרבה הרבה דורות, כשהוא הגיע אל הספר מסילת ישרים, הוא כל כך התפעל מהספר הזה, שהוא אמר שאילו היה חי הרמח"ל, אז הוא היה הולך אליו לקבל את פניו ברגל. והגר"א לא היה לו הרבה זמן, כי כל שעה אצל הגר"א זה היה מסכת, או יותר. ככה ש... אבל התרשם כל כך מהספר הזה, וכשהגיע אליו ספר, כתב יד נדמה לי של עוד ספר של הרמח"ל, אדיר במרום, הוא לבש בגדי יום טוב לכבוד הדפים הללו, לכבוד הכתב יד אז של הספר. והגר"א, כמו שאני אמרתי, הגר"א, הוא היה גאון עצום בכל החוכמות, והיחס הנערץ הזה שלו אל הרמח"ל, זה מראה, ולגבי ספר מסילת ישרים, שהוא למד את הספר הזה כמה וכמה וכמה פעמים. הגר"א. לכאורה לא היה צריך בכלל להיעזר בספר הזה של מסילת ישרים. הוא התפעל מאוד מהגאונות של הכתיבה של רעיונות הגדולים האלה בצורה כל כך בהירה וברורה. זאת גאונות, לכתוב דברים חשובים בצורה פשטנית, לא מסובכת, ולשון מושכת את הקורא. אז זה צריך להיות לנו גם היחס, שיהיה לנו הדמות לנגד עינינו. ספר מפסד שערים הוא כמו פתיחה לשאר הספרים שלו, להיכנס ראשית כל צריכים ליישר את המידות. זה עניינו של הספר הזה. ספר מסילת ישרים. אומר הרמח"ל בהקדמתו, החיבור הזה לא חיברתיו ללמד לבני אדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר ומפורסם אצלם פרסום גדול. כלומר, אני לא בא דרך על זה שום דבר. הכל יודעים. אז בשביל מה הוא כותב? כי לא תמצא ברוב דבריי אלא דברים שרוב בני אדם יוטים אותם, ולא מסתמקים בהם כלל. אלא שכפי רוב פרסומם, וכנגד מה שאמיתתם גלויה לכל, כך האלם מהם מצוי מאוד והשכחה רבה. כמה שזה גלוי, בכל זאת נעלם. מה פירוש הדבר? על כן, אין התועלת הנלקט מזה הספר יוצא מן הקריאה בו פעם אחת, כי כבר אפשר שלא ימצא קורא ושכלו חידושים אחר קריאתו, שלא היו בו לפני קריאתו אלא מעט, אבל התועלת יוצא מן החזרה עליו והתמדה. זאת אומרת, הספר הזה מיועד בעצם ספר שליישם אותו בפועל. לא ללמוד רעיונות חדשים, אלא לחיות את הדברים. לחיות את ההדרכה הזאת ולתרגם אותה לחיים ממשיים. התוכן של הספר הזה הוא כמובן עיסוק בחובת הלבבות, בשלימות עבודת השם. לא בשלימות המעשית, של זה יש לנו שולחן ערוך שמדריך אותנו, איך אנחנו צריכים להתנהג בפועל, איך מתפללים, איך שומרים שבת וחגים, והדינים של בן אדם לחברו, ושאר האיסורים, זה יש לנו ארבע חלקי שולחן ערוך, שבהם מבוארים כל הלוחות לפרטיהם. אבל איך לגשת אליהם, הכוונה של עשייה שלהם, עשייתם בשלימות את המצוות הללו. מצוות שבן אדם לחברו שאין להם כל כך הרחבה ופירוט, שזה עניינים של התנהגות, שאין מקום להדריך אותם בהדרכה מפורטת, בן אדם לחברו, בן אדם לרבו, בן אדם להוריו, שזה יחלה לבריאות ההתנהגות הנפשית. זה צריכים ההדרכה, אין בזה, בשולחן ערוך הרחבה גדולה, יש כללים בסיסיים, ואת החובות האלה, את ההתבוננות הזאת, איך אדם מיישר את מידותיו. זהירות, זריזות, נקיות, טהרה, חסידות, כן, עירה, ענווה וכך. המידות הללו, שהן השורש של כל קיום המצוות. וזה עניינו של הספר הזה. עירת השם. חז"ל אומרים, הוא מביא הרמח"ל, שעירת השם היא חוכמה והיא לבדה חוכמה. כלומר, הן עירת השם היא חוכמה, היא חוכמה, זאת החוכמה יותר גדולה. מה פירוש הדבר? הרב זה מסביר את זה במוסר אביך. בכל החוכמות, אם אנחנו יודעים איך להגיע לידי המסקנה, חוכמת החשבון, מתמטיקה, אם אדם יודע את הדרך איך להגיע לידי התוצאה, המטרה היא להגיע לתוצאה. אם אתה יודע את התוצאה, איך להגיע לזה, אם יש לך מחשב, לא צריך להיות חכם גדול. אם יש לך נוסחה, אתה יודע את הנוסחה, אתה לא צריך לדעת איך הוברה הנוסחה, מה הדרך שהגענו לנוסחה הזאת. אתה יודע איך לפתור את הבעיה, זה מה שאתה צריך להגיע. אבל ביראת השם זה לא ככה. אם אתה מתוך התבוננות גדולה מאוד מגיע להכרה שאין עוד מלבדו. ואחר כך אתה אומר, אין עוד מלבדו. זה לא מדבר עליך. צריך להתבונן, מה פירוש אין עוד מלבדו? להתבונן בגודלת העולם, בהופעה האלוקית שבתוך העולם, התבוננות ועוד מחשבה ועוד מחשבה, ואחר כך אתה מגיע למסקנה שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, ושאין עוד מלבדו, ואתה רואה את כל מה שיש, ואתה אומר שאין עוד מלבדו, רק אחרי התבוננות הזאת, עוד ועוד ועוד, אז אתה חש את הגודל האלוקי. ולמחרת אתה צריך עוד פעם להתבונן. ולא יכול להגיד, אתמול כבר ראיתי את המסקנה הזאת, כי צריך לחיות את יראת השם. לא רק להגיד את הידיעה הזאת, הגעתי למסקנה, מסקנה הזאת, לחיות את המציאות הזאת של גדולת השם. וזאת אומרת, כאן ההתבוננות המתמשכת, העוד ועוד ועוד, כמובן שכל מה שאדם יותר מתבונן בהרחבה, אז אחר כך בפעמים הבאות יכול להיות שהוא לא צריך להתבונן באותו הזמן, באותו האורך של החשיבה, אבל אי אפשר לוותר על ההתבוננות כל פעם מחדש, וכל פעם להעמיק ולהגדיל את הכרת השם, ואם אדם לא חוזר ומתבונן, אין יראת השם בלבבו. היראת השם, יראת השם שלו היא שטחית. זאת חוכמה, שחוכמה שכל הזמן צריך לעסוק בה. אין יראת השם מחוכמה. ולכן, לא די ללמוד פעם אחת את הפרק הזה על יראת השם, את ההתבוננות הזאת ביראת השם, אלא זה דבר שצריך כל הזמן להחזיק בו, לחיות אותו ולהתבונן בו, ומתוך כך יראת השם היא מתעמקת בתוכו של האדם, האדם נהיה באמת יראה בפועל. במבט השטחי, אז נראים לנו שהחסידות זה, יש אנשים שהם מקבלים עצמם הרבה תעניות, מייסרים את עצמם, מתלהבים מאוד מאוד בתפילה, צועקים, וזה נראה באופן חיצוני, כאילו זה החסידות. וזה לא כך. לא התייסרות שאדם מתייסר ומקבל עצמו הרבה תעניות, וסובל בתעניות, או מרבה בתפילות, בצעקות, בכל רעש גדול. זה לא החסידות המושלמת. החסידות המושלמת זה לעבוד את השם בצורה שלמה, בצורה נכונה. לעשות כל מצווה בצורה המדויקת שלה, עם הגישה הנכונה. צריך להיות השלמות של הרמוניה. הרב, באורות הקודש, בחלק ג', הוא אומר שהחסידות זו אומנות. מה הפירוש? אומנות. וכדי להיות חסיד, צריך להיות אומן. אומן, מי שיודע לצייר. אז הוא משקיע בציור את עושה את הקווים, האור והצל והגוונים של הצבעים, ואתה רואה כאן איזה הבאה גדולה מאוד, עמוקה מאוד, שנוצרת על ידי עבודה של עמל ושל גאונות של מחשבה ושל יצירה, ואתה רואה, יצא ציור כזה מושלם. כך מצווה, חסיד שעושה מצווה, הוא עושה אותה בצורה מושלמת, מכל הצדדים שלה. גם הצדדים המעשיים שלה, הוא עושה את זה בצורה הכי נכונה. גם ביחס שלו אל המצווה, גם בהתכוננות, מתוך אהבה, מתוך עירה. גם אדם עושה מצווה, הוא צריך גם להתחשב בכל הסביבה שלו. יש אנשים עושים מצווה, אז הכל מסביב מת. וכן, אדם ממהר לתפילה. הוא צריך גם לטבול, כן, למקווה. אבל אין לו זמן, אבל הוא מאוד מלוכלך. הוא קופץ למקווה מהר, כי צריך להגיע לתפילה בזמן. הוא מלכלך את כל המקווה, כל האנשים שיכנסו אחריו ירגישו נעימות, אבל הוא הספיק גם להיות במקווה וגם להתפלל. זה סוג של חסידות לא מושלמת, כן? אם בכלל זה אפשר לקרוא לזה חסידות. אני פעם כתבתי בהוראות במקווה שמי ש לא מתרחץ ולא נכנס למקווה, אז זה כאילו לא טבל. אמרו לאנשים, מאיפה לקחתי את זה? מאיפה המקור שלי שאני אומר דבר כזה? אמרתי להם, זה יותר גרוע מכאילו לא טבל. זה עשה אווירה, זה לא רק שלא עשה מצווה. ולטבול במקווה זה מידת חסידות, לא דרושה כל כך, לא הכרחית על פי הלכה. אבל לגרום לאנשים מי נעימות, זה על פי ההלכה, זה דבר לא יפה. ועל כן, כשאדם עושה מצווה, הוא צריך לעשות אותה שלמה מכל צדדיה. לא רק מצד אחד הוא עושה את עובד השם, כן? כמו שיש אנשים, הם מאוד ממהרים, עם הטלית, נוטים ככה רף על אנשים, הציציות, לא שמים לב מה קורה, הוא מתעטב בציצית. הוא עכשיו שקוע בעבודת השם, הוא לא רואה שום דבר מסביבו. עבודת השם צריכה להיות בשלימות. גם לא לחטוף. אני יכול להתפלל, אבל להתפלל יפה. להתפלל משלוצי, כל מילה מילה בפיו, לחשוב על מה שהוא אומר. כלומר, עבודת השם, צריכים ללמוד איך לעבוד את השם, וזה אומנות. וכשהחסיד זה אומן שהוא יודע, הוא יוצר יצירות, התנהגות למופת, שהוא עושה מכל הצדדים את העבודה המושלמת. גם נגיע, בעזרת השם, לפרק למידת החסידות שהרמח"ל מדבר בהרחבה גדולה. אבל כל מידה ומידה שהרמח"ל מדבר עליה, מרחיב ומלמד אותנו. ואני רוצה לומר לכם שספר מסילת ישרים הוא לא רק ספר לאנשים שומרי תורה ומצוות. זה ספר הדרכה איך להיות בן אדם. כל אחד רוצה להוציא את הכוחות שלו מן הכוח אל הפועל, ולא רוצה להיסחף ולעשות דברים שבעצם הוא לא היה מעוניין בהם, ומתוך חוסר תשומת לב הוא בסוף נגרר. אדם רוצה שתהיה לו שליטה על הכוחות, ושהוא יוכל למצות את הכוחות שלו, ולממש את הכישרונות שלו ואת היכולות שלו, ולא להיות מושפע מהסביבה או עצלן ובטלן, ולא מוציא את הכוחות שלו מן הכוח אל הפועל. כל אחד רוצה להצליח, ובשביל זה צריכים הדרכה. איך אדם זהיר? זאת אומרת, אדם שולט בדברים ולא נגרר ועושה דברים שהוא בכלל לא רצה לעשות אותם, אבל מחוסר תשומת לב ושליטה עצמית הוא נגרר ובסוף עשה דבר שהוא בעצמו לא רצה לעשות אותו. וכל אדם ככה היה מעוניין, לא רק אדם שומר תורה ומצוות. ומי שרוצה לשמור תורה ומצוות, על אחת כמה וכמה, שהוא רוצה לא להיסחף ולא לקשל מדברים שאינם כתורה וכמצווה, והוא צריך לפתח לו את הכוחות של הזהירות, של השליטה העצמית, של ההתבוננות, וגם אחר כך של הזריזות. יש זהירות ויש זריזות. זריזות פירושו של דבר, שאדם כל דבר יעשה בשלימות, לא יתעצל להתחיל ולא יתעצל להמשיך, ויעשה בקצב הנכון, לא בעצבנות, אבל גם לא בעצלות. זה צריך לפתח את ההתבוננות בחשיבות של של המידה הזאת, ולתרגל את זה בפועל. וזה עניינו של ספר מסילת ישרים. כל מה שלומדים, צריך לראות איך מיישמים את זה בפועל. איך מפתחים. אחרי שאדם לומד מסילת ישרים, הוא צריך להיות בן אדם אחר. הוא צריך להשתנות. אחרת, בעצם הוא לא למד טוב את מסילת ישרים, לא מיצה את הכוונה של החיבור הזה. יש ספרים שמשפיעים על האדם. אחד הספרים שאני זוכר בזמן, לפני הרבה הרבה שנים, זה הספר על רב אריה לוין, איש צדיק היה. שהספר הזה, הסיפורים על רב אריה לוין היו כל כך משפיעים, אולי חלק מכם מכיר את הספר, אולי כולכם, ספר שאמרתי שאני זוכר שאחרי שקראתי את הספר הזה, אמרתי שאני יכול ללכת ברחוב ולראות מי כבר קרא את הספר ומי עוד לא קרא. כי זה כל כך היה משפיע הדמות הזאת, גם לאלה שהכירו אותו. אז זה עוד יותר הסיפורים האלה עמדו לנגד העיניים. הנהגה של יהודי, הנהגה נפלאה, של מידות נפלאות. ספר מסילת ישרים זה ספר שהלומד בו חייב ליישם אותם, וצריך להיות, כמו שאמרתי, מי שקרא את מסילת ישרים, צריך להיות בן אדם אחר. אפשר אחר כך לקרוא עוד פעם, ללמוד עוד פעם מסילת ישרים, ולהיות עוד יותר אחר. כי במידות אפשר להתקדם ולהתקדם ולהתקדם. זה לא שאתה פיתחת מידה אחת, מידת הזה. הזהירות נאמר, והגעת לשלימות במידה הזאת. אפשר להתקדם עוד, ואחר כך לשכלל עוד את המידה הזאת. ועוד לשכלל, ועוד לשכלל. אדם כל הזמן יכול לעלות ולעלות במעלות הקודש. אם כן, זה עניינה של ההקדמה, שאנחנו נלמד את הספר הזה לא מתוכו, רק לעתים מפעם לפעם נתבונן ממש בדברי מסילת ישרים, אבל בעיקר נעסוק סביב התוכן של הדברים שהוא אומר, ועליכם מוטל ללמוד את הספר, ולחיות, להשתנות, כן, ללמוד את הספר, גם מתוך מה שאנחנו לומדים ביחד, וגם ללמוד לקרוא לבד פרק ולהתבונן בו ולראות מה אני לוקח מזה לבפועל, מה אני עושה, איך אני עושה את זה, איך אני מיישם את הדברים האלה שאני רואה בספר. המסילת ישרים בחר סידור הספר הזה על פי ברייתא שנמצאת במסכת עבודה זרה בדף חף. זה הוא מביא אותה בסוף ההקדמה. אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות לידי טהרה, טהרה מביאה לידי חסידות, חסידות לידי ענווה, ענווה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי רוח הקודש. רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים. המעיית הזאת היא גם נמצאת במסכת סוטה כגרסה בסוף המסכת, בסיום המשנה של מסכת סוטה. אבל בעל מסילת ישרים מציין שזה נמצא בפרק לפני ידיהן, זה מסכת עבודה זרה, בדף חף. לכאורה, אם זה יש איזה מקור במשנה, היה צריך להזכיר את זה במקור היותר ראשוני של זה. ובאמת, הנזיר, תלמידו של הרב, שהוא ערך את כתבי הרב, את אורות הקודש, בחלק ג' של אורות הקודש, בפתיחה לדרך לעבודת השם, אז הוא מביא את הברייתא הזאת, הוא מצטט את הברייתא שמקורה במסכת סוטה. על זה כתב הרב צבי יהודה העיירה, עם המון המון מקורות, שכל הראשונים והאחרוני הראשונים, הם מצטטים שהברית הזאת נמצאת במסכת עבודה זרה. לכאורה, הערה מדעית, מה זה משנה, מסכת עבודה זרה, או זאת הבריתה, אם נמצאת במסכת עבודה זרה או במסכת סוטה, למה צריך, למה הרב ציודה כל כך? מצא צורך להדגיש שזה לא נכון, לא ציטוט מהמקור הנכון, המקור הנכון הוא מסכת עבודה זרה. יש הבדל קטנצ'יק. במסכת עבודה זרה, הברייתא מתחילה, זהירות מביאה לידי זריזות. בלי המשפט הראשון, תורה מביאה לידי זהירות. וזה שורש כל העניין. מאיפה ההתחלה? התחלה מהמידות, זהירות מביאה לידי זריזות, וכו' וכו', נקיות, פרישות, טהרה, או יש לכל זה שורש יותר עליון. תורה מביאה לידי זהירות. אנחנו דיברנו בסעודת, המשך סעודה שלישית, אמש, והזכרנו, דרך ארץ קדמה לתורה. אז היה בעצם, היה מקום להגיד, הזהירות מביאה לידי זריזות, וזריזות לנקיות וכו', והם מביאים לידי תורה, כי דרך ארץ קדמה לתורה. ומאידך גיסא, גם דיברנו על כך, נגענו בזה, שאומנם נכון שדרך ארץ קדמה לתורה, אבל המקור, השורש של הכל, זה התורה. התורה היא מקור למידות. מידות אנושיות הן עלולות להיות מידות מעוותות. אם הן לא מודרכות מהמקור העליון. התורה היא המקור של כל ההנהגה שלנו. לא רק של המצוות המעשיות, כפי שהתורה כותבת במפורש, אלא מהתורה אנחנו צריכים ללמוד את כל המידות הפנימיות נפשיות של האדם. בתורה כמעט אין מצוות על מידות, אין מצווה להיות זהיר, אין מצווה להיות זריז. אהבת השם יש, יראת השם יש, ענווה, אתם מכירים בתורה? מצווה להיות ענף, שזה דבר מאוד מאוד מרכזי. מה? המשה, זה סיפור, דבר, שמשה היה ענף מכל אדם אשר על פני אדמה. מה?
לרם לבבך ושכחת.
שלא להיות גאה. גם שם, השאלה אם זה הוראה.
יש תמיד תהיה. כן.
תמים תהיה. כן, נכון. תמימות יש באמת בתורה. יש, מה? מלאכת מדרכיו. יפה, זה כלל כללי, נכון. בכל אופן, אז זאת אומרת, אבל הדברים הם לא מפורטים כמו בשאר המצוות, שהתורה הרבה פעמים מפרטת לנו את פרטי המצוות, אבל זה ברור שזה השורש של כל של הכל. המידות הטובות, הענווה, טוב הלב, היראה והאהבה, הם השורש של כל עבודת השם. אם אדם מידותיו אינם מתוקנות, הוא לא יכול לעבוד את השם. עבודתו היא מעוותת. אבל ההדרכה של איך המידות צריכות להיות מכוונות, המינון הנכון, שלימות עבודת השם, היא מקורה בתורה. תורה מביאה לידי זהירות. אם כן, על פי הסדר הזה של הברייתא הזאת, מכוון בעל המסילת ישרים את הספר שלו, זה הסדר, ממידה למידה, כמו שלשונה של הברייתא, אז יש סדר, סור מרע ועשה טוב, קודם זהירות ואחר כך זריזות, ואחר כך שיפור הזהירות, ואחר כך עוד עלייה ממדרגה למדרגה. כולם יודעים שצריכים להיות יראת השם. צריך לדבר על זה? זה האלמנטרי. ודווקא בגלל שזה כל כך מפורסם, נראה שאין מה לעסוק בזה. כולם יודעים שצריך לבוא, אהוב את השם, אהבת את השם אלוקיך. וזה פשוט, אבל זה כל כך פשוט שאדם לא עסק בפיתוח אהבה, אהבת השם. פיתוח היראה ואהבה הם על ידי התבוננות. על ידי התבוננות שאדם מתבונן עוד ועוד, בגדולת השם, בטוב השם, וככל מה שהוא מכיר יותר את טוב השם, הוא יותר אוהב, אוהב. ואם לא עוסק בזה, הוא לא מתקדם, הוא לא יודע. והעבודה, והאהבה נשארת שטחית. והעירה נשארת שטחית כמו, כן, כמו שאהבה ועירה ילדותית, אם בכלל היא נמצאת, נמצאת בצורה מאוד, מאוד שטחית, מאוד מדולדלת. וזה יסוד כל עבודת השם. אם אדם יש בו עירה ואהבה, ממילא, ממילא הוא עושה את כל המצוות, כי הוא, כי הוא כל כך קשור בריבונו של עולם, הוא כל כך מתמלא בחפץ להיות עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז מזה הוא בא לכל, לכל המצוות. זה הכלל השורשי של, של עבודת השם. אחרי ההקדמה, וכפי שאמרתי, אני מאוד מבקש מכם שאכן תעסקו ב... תלמדו את הספר הזה, לא רק נלמד את זה בשיעור, אלא תלמדו את הספר ותתבוננו בכל דבר. ואני לא אומר, לא תחפשו חידושים יותר ממה שאומר כפשוטם, העיקר זה בעצם לקחת את הדברים הללו ולראות איך מיישמים אותם בצורה היותר נכונה והיותר מושלמת. אם כן, כבר ניגע בפתיחה של הדברים. בפרק הראשון, בביור כלל חובת האדם בעולמו, רק במשפט הראשון. יסוד החסידות ושורש העבודה פותח את הפרק שלו, את הפרק הזה, שהתברר התמימה, הוא שהתברר והתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, ולמה צריך שישים מבטו מגמתו בכל אשר עמל כל מי חייו. והנה מה שהורונו חכמינו זיכרונם לברכה, הוא שאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. תראו מה שאומר. התפקיד של האדם זה ליהנות. חשבנו שהתפקיד של האדם זה לעבוד את השם. והוא אומר לא. המגמה שריבונו שלם ברא בו את האדם ואת העולם, זה כדי שהאדם יהנה. כלומר, בעצם השורש של כל הבריאה זה הטוב השם, הקדוש ברוך הוא טוב. והוא ברא את הבריאה מפני שהוא טוב, הוא רוצה להיטיב. אז כל הבריאה נבראה כדי שיהיה משהו שיקבל טובה ממנו. אבל הוא רוצה להיטיב את ההטבה הכי טובה שאפשר. איך אפשר להיטיב באופן היותר מלא שהבריאה תקבל את הטוב הכי, הכי גדול שאפשר, המסקנה האלוקית, שאם הבריאה תהיה משותפת בלזכות בטוב הזה. כשאדם מקבל טובה מאחר, והוא לא עמל עליה, הוא גם לא נהנה ממנה. חז"ל אומרים, חביב על אדם קו שלו, מתישה קבין של חברו. אני לא יודע אם פעם גידלתם איזה ירקות בחצר, או יצא לכם לשתול איזה עץ ולהמתין עד שהוא יוציא פירות ולראות איזה ערך יש לפרי שאדם עמל בעצמו ומגדל לעומת מה שהוא קונה אצל אחרים. זה משהו אחר לגמרי. זה עמלו, או שהוא עמל. אמנם כשאדם קונה זה גם כן עמל, הוא עבד וקנה את זה בכסף. אדם שמקבל מתנה, פחות. זה לא אותו דבר. אדם שעמל על משהו ויגע על משהו, והוא יצר את הדבר הזה, והזכות הזאת היא זכות שלו, זה עצמי. זה שלו. לכן, ריבונו שלם בעצם ברא את עולמו בצורה כזאת, שהעולם יהיה שותף להשלמת עצמו, האדם, ועל ידי השותפות הזאת יש עזר אלוקי, יש סייעתא דשמיא, אבל האדם הוא צריך גם כן להשקיע. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם כפתחו של אולם, ועל ידי זה האדם יגיע אל הטוב היותר שלם שאפשר, וזאת המגמה האלוקית. שאדם יגיע אל הטוב היותר גדול ויותר שלם. לא המגמה האלוקית שאדם יכבד את ריבונו של עולם, יטיב אותו, יסד, כן, זה ממילא, זה ביחד הולך. המגמה, ריבונו שלם רוצה להיטיב. אבל הטבה הכי טובה שאפשר להיות. וכל בריאת העולם, זה כמו שאומר המסילת ישרים כאן, שאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים למצוא. העידון הכי גדול זה ליהנות מזיו שכינתו של ריבונו של עולם. כל התענוגות שיכולים להיות בעולם הזה, הם תענוגות זמניים, חולפים, מצומצמים, מוגבלים, ויש תענוגות יותר גדולים, עליונים, רוחניים, נשמתיים, שזה ליהנות מזיו שכינתו. אבל כדי להגיע לזה, צריך לעבור פרוסדור. והפרוסדור זה העולם הזה. אז הנקודה הבסיסית, זה משנה בעצם את כל ההסתכלות. ככה אדם תמיד מסתכל על עבודת השם, נראה לו, ריבונו של עולם רוצה שנעבוד אותו. וזה תפקידנו בעולם, הוא ברא אותנו כדי שאנחנו נעבוד אותו, כדי שאנחנו נגלה את שמו בעולם. וזה התפקיד העיקרי, המרכזי, זה לב כל עניינה של הבריאה. הבריאה נבראה כדי לקדש את שמו יתברך. מה המחל ומעמיק לנו עוד יותר את הדברים הללו? לא. כל עניינה של הבריאה זה בעצם היא נובעת מטוב השם. מזה שהקדוש ברוך הוא רוצה שלאדם יהיה טוב. של הבריאה יהיה טובה. הוא רוצה להיטיב. והטוב הוא טוב, טוב השלם. הקדוש ברוך הוא שיש. שהוא השלם, הוא רוצה להיטיב את ההטבה הכי גדולה. וההטבה הכי גדולה היא ההתקשרות עם, עם השלמות האלוקית. היא ליהנות מזיו השם, מזיו שכינתו. בריאה נבראת כדי להתחבר אל בורא. וזה העושר והשלמות הכי גדולה שיכולה להיות. ואיך להשיג את העושר הזה, כמו שאמרנו, זה רק על ידי שאדם, יחד עם, כביכול יחד עם השם, שותף עם ריבונו שלו, הקדוש ברוך הוא ברא לאדם את הכוחות, נתן לו את האפשרויות לבנות, הוא נותן לו את כל האמצעים, אבל גם נתן לו בחירה חופשית, אבל עוזר לו, גם עוזר לו לבחור. כל יום יצרו של האדם מתגבר עליו, וגם היה הקדוש ברוך הוא עזרו, אינו יכול לו. כאילו, זה הולך ביחד, ריבונו של עולם מסייע, ורוצה בזה, וזה גם מה שיהיה. וזה אנחנו צריכים לזכור. שהמגמה האלוקית היא תתקיים. אין דבר כזה שהמגמה הזו האלוקית לא תתקיים, אף על פי שהקדוש ברוך הוא נתן בחירה לאדם. בסופו של דבר, התוצאה תהיה שאדם ימצא את הדרך ויבחר במה שהקדוש ברוך הוא קבע, שזה תהיה מגמתו של העולם. זהו. זו נקודה בסיסית, כן? גם העולם הזה, כמובן, אבל עולמך תראה בחייך, יכול אדם להגיע למצב כזה שהוא באמת כבר בעולם הזה, הוא כל כך דבוק בקדוש ברוך הוא, שהוא מתעלל ומקבל את הטוב. אבל השיא, הוא רק יכול להיות אחרי שאדם הוא משתחרר מהמגבלות של חיי העולם הזה. מהעולם הזה החיים הם מוגבלים. ולכן גם הטוב שאדם יכול להיות לקבל הוא טוב מוגבל. השיא של ההטבה היא בסופו של דבר באה לעולם הבא. הדרך היא בעולם הזה.